להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו.
שלום יונתן קוטנר.
שלום ניר גורלי, מה המצב?
אחלה, קיבלתי ממך וואטסאפ שמח באמצע הפרק שכבר באמצע רצית להכריז שאתה מאוד נהנה ממנו. איך התחושה שלך בסוף הפרק השני?
שמע, זה פרק ממש כיפי. אני בפרק הקודם הייתה לי קצת תחושה שזה, אתה יודע, slow build ברמה שבה אולי זה מעניין אותי, בעיקר בגלל שאני אוהב לנתח את מה שקורה. והפרק הזה היה מאוד מאוד מספק, והיה בו הרבה הרבה צנות ממש טובות בעיניי. מאוד נהניתי.
יפה, אז אנחנו נזכור כמה מהן כאן ביומן הצפייה שלנו של סמוך על סול, מדי שבוע באתר כאן ובאפליקציות השונות. בוא נפתח עם גס ונאצ'ו.
זה היה פרק מאוד נאצ'ו אוריינטד, אז אני שמחתי.
But in the end, I can think of no better judgment on this man. Isn't this what he deserves?
I decide what he deserves. No one else.
אז הפרק מתחיל בזה שהרופא של גס, דוקטור ברי גודמן, אותו אנחנו מכירים מאחת הסצנות המדהימות.
הרופא היחיד של הקרטל.
נכון, של גס, כן.
לא, הוא לוקח אותו לכל מקום.
אגב, פרט טריוויה שקראתי עליו בוויקי של ברייקינג בד, שזה גם האיש היחידי של גס שלמעשה נשאר בחיים אחרי הטיהור הגדול.
מדהים, מדהים.
דוקטור ברי גודמן בודק את הקטור ואומר לו במכונית שמה אתה רוצה, גס? זה בדיוק מה שמגיע לו. וגס עונה לו בצורה מאוד פרינגית, אני אחליט מה מגיע לו.
כן, זה היה משפט גס מעולה.
וגם קצת נפל לי הסימון, שזה ההיבריס של גס. הרי תכלס, כן. גס יכול היה בהחלט להסתפק בזה. זה לא מעט, האויב המושבע שלו הוא צמח. קח את זה בשתי ידיים, מה אתה מתחיל לעשות פה זאת?
אני רק השאלה שלי, איך אתה מפרש את זה? אתה מפרש את זה בתור נאמנות קולגיאלית של גס? או בתור זה שהוא רוצה פשוט לנצח את הקטור במשחק האמיתי?
אתה באמת שואל, איזה נאמנות יש לו? הוא רק מחפש נקמה, והוא פשוט רוצה שהנקמה תבוא ממנו.
יפה, הוא... אוקיי.
בגלל זה אולי הוא נותר טינה לנאצ'ו. כי כאילו, מי זה היבחוש הזה שפה מפריע לי באמצע משחקי הנקמה הכל כך מחושבים? ובפרק הקודם שלנו, הייתי קצת נאיבי כשחשבתי, כשאמרתי, שרגע, אבל מה הקונפיקט פה? הרי נאצ'ו וגס הם באותה סירה, הם שניהם נגד אקטור. אבל כן. זה היה קצת נאיבי, כי קצת שכחתי שגס הוא גם די נבל. הוא נבל שאנחנו אוהבים לאהוב, אבל הוא עדיין איש רע מאוד.
כן, כן. והפרק הזה מחזק את התחזית שלי שנאצ'ו לא ישרוד את העונה, והולך להגיע לסיום טרגי. במיוחד אחרי הצנה עם אבא שלו. פאפה נאצ'ו המסכן.
היא הייתה נוגעת ללב, כי היא הזכירה לנו שהפעולה של נאצ'ו נגד אקטור הייתה ממקום חיובי. כן. זה אפילו לא הנקמה שאתה יכול להתווכח על המוסריות שלה. כשנאצ'ו פגע באקטור, הוא עשה את זה כדי להגן על אבא שלו.
ואני גם אהבתי בצנה הזו את זה שבהתחלה אבא שלו רק לא מדבר איתו, ואז בסוף מה שהוא שואל אותו זה, מתי זה, when will it be over for you? כי תכלס הוא עדיין דואג לו עם כל זה, הוא עדיין אוהב אותו ועדיין רוצה שהוא יצא מהעולם הזה.
אז בגדול כל הסיפור הזה רק חיזק את הטרגיות של נאצ'ו, שאני חושב שבשלב הזה הוא לגמרי בצד של הטובים. בעונה הקודמת אנחנו קצת התלבטנו, אמרנו, כן, נורא רוצים שנחבב אותו, אבל הוא עדיין פושע. וכאן אנחנו כבר... אני חושב שכבר העבירו, גם אם התלבטתי, אז העבירו אותי צד במובן כן. הזה. אז נאצ'ו הוא דמות טרגית, וגם גס הוא דמות טרגית, כי הוא כל כך שקוע ונדטה שלו, שמה עכשיו הוא גם צריך להמשיך את המלחמה עם הקטור, שאנחנו יודעים איך המלחמה הזאת נגמרה, והיא לא נגמרה, והיא לא נגמרה כשהיד שלו על העליונה.
כן.
ולהיות עם היד על התחתונה כשהיריב שלך הוא בכיסא גלגלים, ולא יכול להרים את היד, זה מביך. וגם כאילו, אתה יודע, כמה מרמור, גס, כמה מרמור. תמשיך הלאה.
כן, כן,
זה
נכון.
לא, זה
נכון.
לא עושה לך טוב לאור הפנים.
לא עושה, לא. תרתי משמע. כן, אז כן.
אפילו לא חשבתי על זה.
I'm on your books as a security consultant. If I show my face in your warehouse, it makes for a better cover story. Anyone ever ask if I was there? I was. Plus, you had a few things that needed correcting, so consider it a bonus.
ניתן גם כמה מילים על מייק, שלא הייתה התקדמות יותר מדי מעניינת בסיפור שלו?
תראה, לא הייתה התקדמות מעניינת, אבל קודם כל זה פתר לנו קצת את מה בעצם היה הסיפור בפעם שעברה.
שהבנו אותו בדיוק, אגב.
כן, כן. שזה אגב, אני פתאום נזכרתי בזה שהרי הקטליזטור לכל המסע העבודה הזה של מייק בפרק הקודם היה זה שהוא הסתכל על המשכורת שלו.
כן, הוא הרגיש שהוא מרוויח יותר מדי.
כן, כן, שהוא חייב לעשות משהו. והיה מעניין לראות את הגושפנקה שגס נותן לו מול לידיה. ומעבר לזה, אני חשבתי שהייתה שם איזושהי הקבלה מעניינת בין הפוזישן המאוד מלא אינטגריטי שמייק מציג מול לידיה, לבין הצורה שהרעיון עבודה של ג'יני מתנהל.
אוקיי, תסביר.
כשהוא חוזר לחדר, יש משהו שאתה לרגע חושב, אוקיי, הוא ממש הולך עם זה עד הסוף, עם לשכנע אותם שהוא איש מחירות למופת וכן הלאה, ובסוף הוא pulls the rug under their feet. ובאיזשהו מקום זה הרגיש לי כאילו שהצנה הזאת היא באה בדיוק לפני הצנה עם מייק, כי הצנה עם מייק מדגימה לך עד כמה מייק נאמן לתפקיד שלו. גם כשהתפקיד שלו הוא לכאורה פייק.
הבנתי, אני בדיוק הפוך.
כן, יש פה הקבלה הפוכה.
אני רק רוצה להגיד על מייק לפני שנעמיק בג'ימי, שאני אהבתי את באמת אנקדוטה קטנה שגילינו למה התאהבנו במייק מלכתחילה, ומבחינתי זה קרה כשהוא קיבל את הטלפון מלידיה, שאמרה לו שהם צריכים להיפגש מיד, אבל הוא דחה אותה כדי לבלות עוד 5 דקות עם הנכדה שלו.
נכון, נכון, זה היה מאוד חמוד.
מנץ'.
וזה גם חמוד שהוא אומר לה, you're on the clock.
I worked in the mail room. I know how important the copy machine is. Deadlines, last minute changes, and I was in there. I was clearing paper jams. I was cleaning ink off gears and rollers, trying to figure out where the mystery streaks were coming from. I was down on my hands and knees with my tie over my shoulder and ink-stained hands and a line of assistants out the door, and they're all worried that they're going to lose their job if they don't get their document in the next 5 minutes. I know better than anyone that the copier, it's the beating heart of any business. It goes down, it causes delays, that is lost money, that is frustrated employees, that's a negative work environment. But you plug one of your new machines into the system, that is a healthy, strong heartbeat. Ka-chunk, ka-chunk, ka-chunk. That is a healthy business. Ka-chunk, ka-chunk, ka-chunk. That is a successful business. And that's what we're selling.
אז בוא נדבר על באמת הגיבור האמיתי של אתה יודע, obvious של הסדרה, אבל גם של הפרק הזה, והוא כמובן ג'ימי. אני חושב שכל המהלך של ג'ימי בפרק הזה הוא לא לגמרי ברור, וממשיך את הקו של הפרק הקודם, שבו אין ממש התקדמות עלילתית, אבל ישנה, אפשר לקרוא לזה אולי התקדמות פסיכולוגית.
אני מרגיש שאנחנו רואים יותר מג'ימי המניאק בשני פרקים האלה. וזה כיף, הוא טוב בזה. הסדרה הזאת הרי משחקת כבר 3 עונות על הקו הזה של לגרום לנו לאהוב מישהו שהוא תכלס תמיד היו לו צדדים שחיבבנו, זה לא שהוא כזה לא ראוי להזדהות. אני מרגיש כאילו שכבר אתה יודע, גם בעונה הקודמת דיברנו על זה שהוא צריך לחצות את הקו מתישהו, ונראה לי שאנחנו רואים איך הוא חוצה את הקו יותר בפרקים האלה. והוא עושה את זה בדרכים שהן גם מתוחכמות, כאילו זה גם הסיטואציה שהייתה עם הווארד בפרק הקודם, שזה היה לנעוץ בו את הסכין בסוף, וגם ברעיון העבודה הזה, אתה יודע, הוא מוליך אותם שולל, ואז כאילו נועץ בהם את הסכין.
כן.
אני חושב, יכול שכל הטריגר לזה, זה היה עצם זה שהם לא רצו לקחת אותו לעבודה ברגע הראשון שהם רואים אותו?
לא.
אני לא בטוח. מה נראה לך הטריגר?
אני חושב שבדיוק הפוך, אני חושב שזה שהם קיבלו אותו לעבודה, זה היה הטריגר.
לא, לא, רגע, רגע, בוא נתעכב על זה, כי אני חושב שהוא חזר לחדר כדי לעשות להם את התרגיל. הוא רצה להרגיש כוח עליהם.
נכון.
כי הוא בא לשם כל כך חדור וכל כך, זה כל כך היה ברור שהוא הולך לקבל את העבודה הזו, ואז בסוף כשהם אמרו לו, אנחנו צריכים לדבר עם אנשים אחרים, הוא יצא החוצה, הוא הרגיש כזה קצת רגע, מה הם אשכח חושבים על זה, ואז הוא חזר חזרה כדי להכניס להם.
אני אגיד לך מה אני חושב, זה קצת שונה. קודם כל, זו סצנה מדהימה, נאום המדפסות, פשוט אחת הסצנות הטובות בסדרה, אני חושב. כשהוא יוצא מהחדר, אנחנו רואים איך הוא אוכל את עצמו. הוא שואל את עצמו, האם אני הולך להיות אדם מן השורה, או שאני הולך לעשות להם את הסליפינג ג'ימי. מה זאת אומרת? הוא אוכל לאנשים את הראש, ומצליח לגרום להם לעשות בדיוק את מה שהוא רוצה שהם יעשו. וזה דבר אחד, לעשות מניפולציות כאלה על קורבנות רנדומליים בבר, וזה דבר אחר לגמרי, לעשות את זה לבוסים הפוטנציאליים שלך. ואני חושב שברגע שהוא מצליח, הצלחה מסחררת אגב, הם לגמרי נפלו שדודים לרגליו.
כן, הוא ממש מתרגש מזה, מהצורה שהוא מוכר את עצמו, זה רק שיש לו דמעות בעיניים.
בדיוק, וברגע שהוא מצליח, באותה שנייה, יורד לו מהם. באותה שנייה יורד לו מהם, כי הוא מבין שהם טמבלים, שהם כמו כל הקורבנות שלו, שהוא יותר טוב מהם, שהוא יותר חכם מהם. וזו, לדעתי, הטרגדיה של ג'ימי. כי הוא, כן. הוא טוב מדי, הוא יודע את זה, הוא חריף מדי בשביל אנשים רגילים. ואגב, הוא היה מאוד כן איתם כשהוא אמר שהוא יהיה סיילסמן מוצלח, כי הוא כעורך דין הוא סיילסמן מוצלח. ובאמת אין מנוס מלהבין שהוא באמת במיטבו, כשהוא עורך דין, הוא בטח ובטח כסול גודמן. זאת אומרת, עורך דין שאין לו שום עקבות. ואני חושב שזו הסיבה שהוא פוצץ את הכל. כי הוא באמת לא יכול להסתכל להם בעיניים. הוא כאילו, מה, אתם מטומטמים? תראו איך הצלחתי לעבוד עליכם.
אני זה מעניין, זה מעניין כי זה גם, אתה יודע, גם בשיחה עם הווארד בפרק הקודם, אני רואה את הקטעים האלה יוצאים אצלו כשהוא מרגיש חוסר ביטחון. זאת אומרת, ההתנסות שלו באיזשהו מקום על הסביבה, הצורך שלו להוכיח שהוא כאילו יותר חכם מהם, והוא יכול לעשות להם מניפולציות יותר ממה שכאילו הם יעשו לו. הוא מגיע דווקא בקטעים שבו לרגע הוא לא בטוח בעצמו.
יכול להיות, תשמע, אני חושב שראוי לציון שאני כן חושב שהוא הגיע לשם ממקום אמיתי, שהוא באמת רוצה למצוא עבודה והוא באמת רוצה לחזור למוטב. הוא גם בחר מקום עבודה די סטנדרטי, אף אחד לא שם לו אקדח בראש והכניס אותו לשם. הוא גם הציג את עצמו, הוא הציג את עצמו כג'ימי, הוא לא הציג את עצמו כסול. ואנחנו כבר יודעים שכשהוא רוצה דברים מסוימים כסול, הוא מציג את עצמו כסול, אין לו עקבות בעניין הזה. אבל הוא הציג את עצמו כג'ימי. אני חושב שהוא נכנס לשם בהתחלה באמת מתוך רצון למצוא לג'ימי מגיל עבודה. והוא יצא משם כאחד שלא מאמין שג'ימי יכול למצוא עבודה, ויכול להיות שהוא יצא משם כסול גודמן.
ובסוף הוא בעצם רוצה לגנוב, הוא רוצה להשתמש במייק כדי לגנוב מהם את הבובה הזו?
תשמע, ככה גורמים לנו להבין. כאילו, בסוף המסקנה שהוא יצא ממנה מכל הסיפור הזה, זה שיכול להיות שהכי משתלם לו במקום למצוא עבודה, זה פשוט לגנוב בובה ששווה זה $8,000. אז הוא מרים טלפון למייק, וכאן אני חשדן לגבי הכיוון שהסדרה לוקחת אותנו. כי כאילו ג'ימי ומייק פורצים לחנות כדי לגנוב בובה, זה טיפה קו הלילתי ברמה של לוניטונס כזה, ברמה של עונה אחת.
יכול להיות, אני לא יודע, בוא נראה לאן זה מתפתח. כאילו.
פסיכולוגית עברנו עם ג'ימי ומייק די הרבה מאז, וזה נראה לי קצת מוזר שחוזרים לשנניגנז האלה שלהם. כרגע ג'ימי רוצה לפגוש את מייק, אנחנו יודעים שהוא ומייק תהיה ביניהם אינטראקציה, ואנחנו יודעים שאינטראקציות ביניהם זה בדרך כלל כאלה עלילות צד משונות.
בוא נראה לאן זה מתפתח.
וכהערת צד על ג'ימי, מה דעתך על מה שקרה במשרד עם קים והווארד?
תשמע, זאת הצנה מאוד חזקה, זה היה מעניין לראות את קים מאבדת את זה.
ולראשונה בעונה לוקחת על עצמה תפקיד כלשהו.
כן, עכשיו אני מרגיש שבעיקר מה שהצנה הזאת הבהירה זה שקים לוקחת את הצד של ג'ימי לגמרי. זאת אומרת, הצנה הזאת הציגה עוד פרשנות לסיטואציה שהייתה בין הווארד לג'ימי שבוע שעבר, וזה שמהצד של קים, הווארד לא היה צריך בכלל להגיד את זה לג'ימי, ואגב, אני עם הווארד בסיפור הזה.
אתה עם הווארד כי אתה יודע משהו שקים לא יודעת.
בדיוק, כן, אבל בגלל שקים לא יודעת על הסיפור, אז היא ראתה את זה בתור להפיל את האשמה לג'ימי. מצד שני, גם לא נראה לי שכאילו הווארד עשה את זה מתוך כוונה להפיל את האשמה לג'ימי, כי גם הוא לא יודע על הסיפור ברמה הזו. הוא לא יודע על העניין עם הביטוח ואיך ג'ימי מרגיש אחראי לזה.
מה זה מרגיש? ג'ימי הוא אחראי לזה. תראה, הווארד באמת נטול אשמה, וכמו שג'ימי יצא עליו בפרק הקודם וקצת ריחמנו עליו, אז קים ממשיכה לצאת עליו, ושוב, על לא עוול בכפו. אבל כן, אנחנו יודעים משהו שקים לא יודעת, וזה שג'ימי אחראי לזה אפילו יותר מהווארד, ויכול להיות שזה יהיה הקטליזטור לפיצוץ ביניהם. כי טבעם של קונפליקטים כאלה, מתישהו להתפוצץ. אני לא מאמין שזה דבר כל כך משמעותי, במיוחד כשקים לוקחת את הצד שלו, של ג'ימי, בכזה עיוורון, נאמנות עיוורת, זה חייב להתפוצץ איכשהו, זה פשוט אין סיכוי שלו.
ובצורה מאוד טרגית ליקים.
כן. בהערת אגב, אם אנחנו חייבים לעשות איזשהו בודי קאונט, רוב הסיכויים שנאצ'ו לא ישרוד את העונה הזו, ואני לא מאמין שגם נאצ'ו וגם קין לא ישרדו אותה, זה גם לא סדרה כזאת, זה לא משחקי הכס שצריך להרוג את כולם. אני מאמין שקין פשוט תמשיך הלאה, זה יהיה טרגי, זה יהיה עצוב, אבל
היא פשוט תמשיך הלאה. כן, לא בטוח שהיא תמות, אני רק אומר, זה יהיה סיפור טרגי. כן. זה לא הולך להיות, היא פשוט מבינה שהוא שקרן ועוזבת. זה הולך להיות משהו קצת יותר מחאיב כן. בלב.
ואגב, קונפליקטים שמונחים לנו עכשיו והתפוצצו בהמשך, יש עוד אקדח שהונח על השולחן, וזו המעטפה שצ'אק השאיר לג'ימי, שבטוח יהיה איתה משהו. יכול להיות שזה יהיה פשוט, יכול להיות שפשוט צ'אק כתב במכתב, ג'ימי המניאק, למה העלית את הביטוח?
כן.
כי אם תקרא את המכתב, כאילו, אתה יודע.
כן.
ובזה זה ייגמר, אבל לא, אבל בטח נראה את המכתב הזה נכתב, נפתח בצורה כזו או אחרת בהמשך. טוב, אז מי היא דמות השבוע שלך, יונתן?
חייב להגיד שנאצ'ו, אתה יודע, אני פשוט, אני, כידוע, אני חובב נאצ'ו רציני, והמסלול שלו בפרק הזה היה מכאיב ונוגע ללב.
בפרק הקודם אתה הלכת על הנוגע ללב, אני הלכתי על המבדר, וגם כאן אתה הולך על הנוגע ללב, ואני הולך על המבדר, והמבדר מבחינתי היה ג'ימי, שנתן מונולוגים, כמו שאמרנו, לפנתיאון, ממש גרם לי לרצות לקנות מדפסת.
רפרנס השבוע?
אז תראה, היה את ברי גודמן שדיברנו עליו בהתחלה, רופא של גס, שאגב הייתה לו הופעה קצרה בעונה הקודמת של בטר קול סול, אבל עדיין דמות ששלפו מהעתיד. אתה מצאת משהו אולי יותר מעניין?
טוב, זה לא בדיוק מעניין, זה יותר כאילו תחושה, אבל צנה שבה גס מגיח פתאום והורג מישהו באכזריות. מזמן לא ראינו אחד כזה, וזה היה כואב. זה היה צנה קשה.
זה הייתה סצנה כואבת לצפייה.
כן, זה כאילו הם התמקדו, הפרצוף שלו נחנק הרבה זמן, זה היה קשה, קשה. איך קוראים לבחור הזה שנחנק בכלל? אני לא בטוח.
אני חושב שמדובר בארטורו.
ארטורו,
כן. יהי זכרו ברוך, יהי זכרו ברוך.
יהי זכרו ברוך, כן, כן. השם יקום דמו.
כן, טוב, אז אנחנו מסיימים כאן פרק שני בריקאפ שלנו, יומן הצפייה של סמוך על סול. אני רוצה להגיד ברוכים הבאים לכל המצטרפים החדשים בקבוצת הפייסבוק, מקום לדבר בו על סמוך על סול. אנחנו מאוד שמחים לראות אתכם ולקרוא את התיאוריות ואת הפרשניות שלכם ואת ההערות שלכם ואת הלייקים שלכם, וזה כיף. אז תודה רבה לכם, מוזמנים כמובן להצטרף, ונספר שהסדרה סמוך על סול משודרת בכל יום רביעי ב-Yes Hot וסלקום TV, ואנחנו כאן מיד אחרי עם פודקאסט יומן הצפייה, שאותו אפשר לשמוע באתר כאן, באפליקציות הפודקאסטים השונות, או ביישומון כאן אודי, שם אפשר לשמוע את כל הפודקאסטים הסקטים של כאן, וגם תכני און דימנד שונים. יונתן קוטנר בברלין, תודה רבה שהייתה.
החמה, הלוהטת.
תודה רבה.
תודה, היה כיף, ניר גורלי.
ניפגש בשבוע הבא.